אז השם של השיחה הערב זה אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי. אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי. וזה באמת בעקבות אותו סיפור שנזכרתי בו לגמרי באופן ספונטני אתמול, על המתרגל שישב בריטריט ושיילה שאלה אותו, למה אתה כאן? וזה מה שהוא ענה. כי אני לא רוצה לבזבז את החיים שלי. ורוצה שניקח רגע להרהר מה זה חיים מבוזבזים? מה עשוי להיות עבורנו חיים מבוזבזים? ואולי גם להרהר מה עשוי להיות עבורנו חיים לא מבוזבזים. מה זה חיים לא מבוזבזים עבור כל אחת ואחד מאיתנו? ואם עלה משהו, אני אשמח לשמוע אחד או שניים או שלושה שיתופים אם עלה משהו. מה זה חיים לא מבוזבזים בשבילי? כן. לא מבוזבזים. חיים שאני נהנה מהם, שעושים לי טוב, ועוד משהו? שעושים לי טוב ושאני שלם איתם. שאני שלם, כן, שאני שלם עם הסיטואציה, שאני שלם עם החיים שלי. כן, תודה. לחיות את האמת שלי. כן. עוד אחת או אחד, כן. חיים שיש בהם נתינה, ושיש בהם מפגש עמוק ומשמעותי עם האחר. תודה. אז זה בהחלט נושא ראוי להרהר בו, לעשות עליו רפלקציה. אתמול אמרתי שהדרך הבודיסטית יש לה מטרה רשמית מוצהרת לשים קץ לאי נחת, לשים קץ לדוקה, לאי נחת, לקושי, לסבל. אבל בעצם הדרך הבודיסטית מצביעה על משהו גם עוד מעבר לזה. הדרך הבודיסטית מדברת על החירות המוחלטת של התודעה והלב. יש ציטוט שאני מאוד אוהבת מאחד הטקסטים הקדומים שנשמרו, שהשתמרו מלפני כמעט 2500 שנה, מזמנו של הבודה. ובאחד הטקסטים האלה מופיע כמו שיר קצר, שהכותרת שלו זה מטרת החיים הרוחניים, או אפשר להגיד מטרת התרגול. זה מתכתב עם מה שאנחנו עושות ועושים כאן. אז הנה מה שזה אומר, מהי מטרת החיים הרוחניים? אז הוא מתחיל, זה ציטוט של הבודה, מיוחס לבודה, הוא מתחיל קודם כל במה החיים הרוחניים או התרגול הם לא. אז הוא אומר, הם לא כדי להשיג רווח, הם לא כדי להשיג כבוד או תהילה, הם לא כדי להשיג מידות טובות, הם לא כדי להשיג ריכוז. הם גם לא כדי להשיג ידע וחזון, או איזשהו ויז'ן על טבעי. אלא מטרת החיים הרוחניים או מטרת התרגול זה השחרור הבלתי מאורער והמלא של התודעה והלב. זו המטרה של החיים הרוחניים, התחלתם, אמצעיתם וסופם. אז הדרך הבודיסטית מתייחסת לשאיפה לשחרור, לשאיפה להתעורר, כאל רצון מבורך, כאל רצון נאצל אפילו, במילים של הטקסטים. ואם אני מחברת את זה לדברים שכבר אמרנו כאן בריטריט, שאפשר להעביר חיים שלמים בניסיון שיהיה לנו יותר נוח. לאן זה מביא אותנו? לאן זה הביא אותנו so far? האם זה עובד לנו? אפשר לחשוב על התקופות של אפילו לפני 100 שנה, ובטח שלפני 1,000 שנים, היה הרבה הרבה פחות נוח, נכון? תסכימו איתי שהיה הרבה פחות נוח, אפילו רק לפני 100 שנה. יש לנו כיום מכונות כביסה, ומי שאולי יש לה זיכרונות מגלגולים קודמים, איך ישבנו בנהר וקיבסנו יום שלם את ה... אפשר עד היום לראות את זה בהודו, את הנשים מחפשות בנהרות המטונפים. כמה זמן נחסך לנו וכמה נוחות יש לנו מכונות כביסה. יש לנו מכונות אספרסו, שבכלל לא התחיל, שלא לעורר כאן כל מיני השתוקקויות. יש לנו היום AI שכותבת בשבילנו, חושבת בשבילנו. אנחנו מספיקים ומספיקות הרבה יותר. אני עוד זוכרת שבאחד הגלגולים שלי, לא באמת גלגולים בחיים האלה, עבדתי כמזכירה במשרד של עורכי דין. ואמיתי. והיו שולחים מעטפות עם כל מיני דברים בדואר. היה דבר כזה דואר. והייתי יוצאת כל כמה ימים עם חבילה של דברים לשים בתיבת דואר. ולאסוף את הדואר. ואחר כך הגיע הפקס לחיינו, והאימייל וכל השאר, כן? כמה זמן נחסך על הדואר הזה, שעד שהוא היה, ובלי להשמיץ את דואר ישראל, פשוט כמה זמן שזה היה לוקח, ואז המענה, התשובה, כמה זמן שהיא הייתה לוקחת. ככה זה היום, בצ'יק, כמה זמן נחסך לנו. מה בדיוק אנחנו עושות ועושים עם הזמן שנחסך? הנה, יש לנו הרבה יותר זמן לעשות מדיטציה, נכון? כן, אנחנו מספיקות, מספיקים הרבה יותר, אבל האם אנחנו יותר מאושרות, יותר מאושרים? במסורת יש דימוי של עונג מאכילת פרוסת עוגה. והעוגה הזאת נראית ממש טוב, וגם יש לה טעם ממש טעים, עד שאנחנו מגלים שהיא בעצם הייתה עשויה מקרטון, שבעצם זה לא היה מזין, אין בזה הזנה ואין בזה סיפוק. ככה המסורת מציעה לנו להתייחס לכל מה שאנחנו בהרגלים שלנו מחפשים שם, מחפשות שם את התשובות, את הסיפוק, את האושר המתמשך. אני זוכרת שבזמנו חייתי בארצות הברית, חייתי בניו יורק, והייתי הולכת לתוכנית 12 הצעדים של אכלנים כפייתיים, ואחד הדברים שהם היו אומרים שם, אין מה ללכת לחנות טמבור ולבקש לקנות חלב. זה לא שהחיים לא פיירים, זה פשוט, זה לא שם. אנחנו רוצים חלב, צריך ללכת למכולת. זה היה רק דימוי, כמובן. ככה כשאנחנו דופקים בדלת, כשאנחנו מחפשים סיפוק ואושר מתמשך או משמעות, או חיים ראויים, או חיים לא מבוזבזים, חשוב לשים תשומת לב לאיפה אנחנו מחפשות ומחפשים. יש את הספר הנהדר הזה של פמה צ'ודרון, כשהדברים מתפרקים, והיא אומרת כאן, היא מדברת על מרוץ המכשולים אל הביטחון לא הביא מעולם דבר מלבד עושר רגעי. מרוץ המכשולים אל הביטחון. ואז היא אומרת, זה כמו לשנות את תנוחת הרגליים במדיטציה. הרגליים כואבות לנו מהישיבה המזרחית, אנחנו מזיזים אותן, ואז מרגישים, וואו, איזו הקלה, נכון? יכולים להזדהות? אבל, כעבור 2.5 דקות, אנחנו שוב רוצים להזיז אותם. יכולים להזדהות גם עם זה? אנחנו ממשיכים לזוז ולחפש עונג, לחפש נחמה, והסיפוק שאנחנו מקבלים הוא קצר טווח וקצר מועד כל כך. אז הפטפוט הפנימי של המיינד, אני חושבת שאפשר כאן, כשאנחנו כאן כבר כמה זמן, כבר בעצם יממה שלמה, בתרגול, אנחנו יכולים לשים לב שהפטפוט הפנימי הזה הוא מעניק לנו כביכול ביטחון, כביכול זהות, אבל הוא לא בעצם, הוא עשוי מקרטון. הביטחון והזהות והנחמה שהפטפוט הפנימי נותן לנו, ואפילו האינטרטיימנט שהוא נותן לנו מהשעמום הזה של לשבת ולעשות מדיטציה, אין בזה סיפוק, אין בזה הזנה. פמה צ'ודרון אומרת עוד בספר הזה, בכל מצב שהוא נוכל לגלות מהי האמת פשוט מתוך למידה של עצמנו, בכל פינה ומסתור. והיא מהדדת את הדברים של הבודה שהוא אמר, בתוך הגוף והתודעה האלה קיימים גם הסבל וגם הפתרון או המענה או המזור לסבל, לדוקה. אז לא צריך להסתכל החוצה, לא צריך לחפש בחוץ, לא צריך לנסוע להודו אם כבר תכננתם לקנות כרטיס. מספיק לייצר תנאים שמאפשרים לנו את הפניית המבט פנימה, שזה מה שאנחנו עושות ועושים כאן. והיא אומרת, למידה של עצמנו בכל פינה ומסתור, בכל חור שחור שבתוכנו ובכל כתם אור, במקומות שבהם אחור, מפחיד, איום, נפלא, מבהיל, מאיים, מלא אושר, מלא השראה, שלב או זועם. נוכל פשוט להתבונן בדבר כולו. והמדיטציה נותנת לנו את השיטה. היא אומרת, כשפגשתי לראשונה את הבודיזם, חשתי הקלה עצומה מכך שאין כאן רק תורה, אלא גם טכניקה, שאוכל להשתמש בה כדי לחקור ולבחון את החוויה. למין היום הראשון נאמר לי שעליי לגלות בעצמי מה אמיתי. אז בעצם כאן בתרגול אנחנו משנים את האופן שבו אנחנו תופסים את המציאות. ואם אני חוזרת למה שדיברתי עליו קודם, אז פרופסור לכלכלה ריצ'רד ליירד, שהוא אנגלי, הוא אומר על האמריקאים, הם נעשו עשירים יותר, הם עובדים פחות, החופשות שלהם יותר ארוכות, הם מטיילים יותר, הם חיים חיים ארוכים יותר ובריאים יותר, אבל מה? הם לא מאושרים יותר. אז הוא אנגלי שקל לו להגיד את זה לאמריקאים, אבל אני חושבת שאם אנחנו נסתכל על עצמנו, נוכל לראות שכן, החיים שלנו הרבה הרבה יותר נוחים, הרבה יותר בריאים, יש לנו חופשות, יש לנו חופש תנועה לרובנו. האם אנחנו יותר מאושרות, מאושרים? מה שאנחנו עסוקים בפנטזיות למה שיהיה, וזיכרונות וגעגועים למה שהיה, במקום לפגוש את החיים כפי שהם עכשיו, ברגע זה. אני נזכרת באחיינית שלי, כשהיא הייתה קטנה, עכשיו היא כבר גדולה, הייתה בת 6, אולי 7, והיא הלכה עם אמא שלה לרופאת שיניים, והיה צריך לעקור לה שן. והיא הייתה מאוד אמיצה, והרופאה נורא שיבחה אותה, איזה יופי, כמה היא לא בכתה, והיא ממש עמדה בדבר הזה בגבורה, ואיזה יופי. ואז היא ואמא שלה יצאו, וברחוב עברו ליד חלון ראווה, והיא ראתה את הבבואה שלה, וראתה את השן החסרה, את החור, ואז היא התחילה לפקוט, ואמרה, לא, בואי נחזור לרופאה, שהרופאה תחזיר לי את השן, שהיא תחזיר לי את השן. כשאמא שלה סיפרה לי את זה, היא סיפרה לי שהיא כמעט בכתה יחד איתה. וכמה פעמים בחיים שלנו אנחנו רוצים שמה שהיה יחזור, תחזירו לי את הבריאות שהייתה, אם הבריאות עבדה, תחזירו לי את האדם שאהבתי ועזב אותי, תחזירו לי את הנעורים, תחזירו לי את המדיטציה שהייתה הבוקר, והיא הייתה כל כך שקטה וכל כך טובה, וכבר חשבתי, זהו, I got it, הגעתי, אני שם. והמדיטציה הבאה שוב, whatever. הרבה פעמים אנשים בזוגיות רוצים כבר קצת חופש. אנשים שהם לא בזוגיות רק רוצים זוגיות. אנשים שאין להם ילדים רוצים ילדים. אנשים שיש להם ילדים, שהילדים יגדלו כבר ויצאו מהבית. אז לנו אין ילדים, לי ולבת זוג שלי ענת, אבל ממש לאחרונה הצטרף לנו חבר חדש למשפחה. גור חתולים, קטנטן, חדש. יש לנו כבר כלבה קטנה וכבר 4 חתולים. אבל הסתובבה בפרדס חנה קריאה לאימוץ, כי יש איזה חתולת חצר באיזה חצר נטושה עם 6 גורים, ואמרנו, טוב, נתגייס. ניתן חיי משפחה למישהו. והלכתי לבקר את לבקר שם לפני שלקחנו אחד מהם, ובאמת זה באיזה מין חצר עם מין מחסן גרוטאות כזה, והאימא מאוד תוקפנית, ובצדק מגינה על הילדים, והגורים נורא נורא מפחדים, ושאר אני רק ראיתי מרחוק, התקרבתי, הם התחבאו. והיה שם גור אחד חמוד, קטן, שחור, עם גרביים לבנות, לבנים. אבל הם מהר מאוד ברחו ואי אפשר היה. ושאלתי, אמרתי לענת, מה נעשה? איך נתפוס אותם? הם ברוכים, איך נתפוס אחד? אז היא אמרה, נביא ארגז נסיעה, נשים בו קצת אוכל רטוב. ומי שיבחר לבוא, מי שרוצה לבוא אלינו, הוא יבוא. כמו שאומרים, משפחה לא בוחרים, אז הנה כאן כן בוחרים. מי שיבחר לבוא, יבוא. ואז, זה מה שעשינו, לקחנו את הכלוב, את ארגז נסיעה, שמנו, פתחנו את הדלת, שמנו בפנים קצת אוכל רטוב, ומי בחר לבוא? הקטן השחור עם הגרביים הלבנים, בחר אותנו כמשפחה. ובהתחלה הוא היה נורא נורא מפוחד והסתתר, ולאט לאט התחיל לצאת, וגילה כמה כיף זה לקבל עיטופים. ועכשיו הוא מתרוצץ בכל הבית, והזרועות שלנו והרגליים שלנו מלאות פצעים שוטטי דם מהמשחקים שלו. יש לו כל מיני צעצועים, יש לו גומיה של השיער שלי שהוא תוקף אותה ורץ איתה בכל הבית, ולפעמים הוא מתבלבל ותוקף את היד. אז במהלך היום מדי פעם שומעים איזה זעקה בבית, שעוד פעם הוא שיחק עם הגומיה שלו אבל התנפל לי על היד. ואנחנו רואות אותו גדל, הוא בסך הכל חודש וחצי או חודשיים איתנו, והוא כל הזמן גדל נורא מהר, וכל מי שיש לו עולה, ילדים, יודעת את זה, שכמה מהר הם גדלים. וכבר, איך כבר אפשר להתחיל להתגעגע, איך כבר הוא הרבה יותר רגוע ופחות מצחיק. הוא עדיין נורא מצחיק, זה ממש ממש מצחיק להסתכל עליו, הולך מכות עם הווילון, מחזיק את הגומיה ורץ איתה בכל הבית, כאילו זה הטרף שלו, והוא לוקח אותה לפינה ומבטר אותה. וכל עוד זה לא היד שלי, אני בהודעה. וכבר זה משתנה. כבר הוא גדל. וכל הזמן, כל רגע מחדש, צריך לראות מה נוכח עכשיו. מה יש עכשיו. ולהיפרד ממה שהיה, מהציפיות למה שיהיה. יש אמרה ששוב מיוחסת לבודה, שאמר, הרפו מן העבר, הרפו מן העתיד, ועם לב חופשי, לא דייקתי בציטוט, הרפו מן העבר, הרפו מן העתיד, הרפו מן ההווה. בלב חופשי תחצו את הנהר. אז גם לרגע הזה אנחנו נקראים לא להיחז, לא להיצמד, לא להגיד שזה לא ישתנה. איך שזה עכשיו, המדיטציה הזאת, האוכל הזה, איך שאני עכשיו. כי אי אפשר שזה לא ישתנה. הדברים כל הזמן בתנועה. החיים כל הזמן משתנים, נכון? רגע אחד קמנו בבוקר והרגשנו נהדר, ואיזה כיף להיות פה, והסתכלנו על העצים ועל הדשא. אמרנו, וואו, הייתי יכולה עכשיו להיות פה שבוע. רגע אחרי זה. לא יכולה לספור את הרגעים עד שאני כבר אצא מפה. רוצה כבר לחזור הביתה. כל הזמן החוץ משתנה, הבפנים משתנה, היום הופך ללילה, מחשבות מתחלפות, מצב הרוח משתנה. איך אנחנו יכולים מרגע לרגע לפגוש את מה שקורה עכשיו עם מה ששלומית ציטטה אתמול, beginner's mind. כמו שהחתול פתאום ירד גשם באמצע הקיץ, נכון? לא מזמן. פתאום החתול הזה רואה גשם פעם ראשונה בחיים. עומד משתאה. מה זה הדבר הזה? ובאמת, מה זה הדבר הזה גשם? נראה לנו שאנחנו יודעים מה זה גשם, נכון? beginner's mind. וואו. מה זה הפלא הזה? מים יורדים מהשמיים. אז אם אפשר את החוויה שלנו עכשיו, ברגע זה, וברגע הבא שהוא יהיה הרגע הזה, מרגע לרגע, לפגוש עם פתיחות ועם סקרנות, ועם עניין. לראות אם עולה לנו בראש איזה שהן תוכניות ותכנונים ופנטזיות לעתיד. לראות אם עולה לנו בראש זיכרונות וכמיהות ישנות. תחזירו לי את זה, תחזירו לי את ההוא. לראות את זה עולה, הכל בסדר, ולחזור ולראות עם מה אני במפגש עכשיו. ואם אני חוזרת לשאלה למה אנחנו מקדישים את החיים שלנו, אז אם אנחנו לא בטוחים או בטוחות מה חשוב לנו בעצם בחיים, אפשר להסתכל על החיים שלנו. והחיים יספרו לנו מה חשוב לנו. יש לרובנו כל מיני רשימות, רשימות של to do's שצריך לעשות. יש לנו רשימות של מה צריך לעשות על ה-V. כל יום, רשימה של צריכה. רשימות כאורך הגלות. כבר רשימה אחת נגמרת, עושים וי, 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 ואופ, כבר למטה הצטרפו רשימות חדשות של to do. יש רשימה אחרת שהיא לרוב הרבה הרבה יותר קצרה, שהיא מה אני רוצה לעשות, לא מה אני צריכה לעשות. הרבה פעמים בחיים המאוד אינטנסיביים שלנו זה נדחק הצידה. אני אגיע לזה כשנגמור לעשות את אבים, אבל אבים האלה לא נגמרים כי הרשימה הזאת שוב ושוב. אז זה שאנחנו כאן בריטריט הזה מאוד מאוד משמעותי, שאנחנו עצרנו ובאופן אקטיבי הודענו לעצמנו ולחיים שלנו מה חשוב לנו עכשיו. ושעשינו את זה, תיעדפנו להיות כאן על פני כל הדברים האחרים. אני נזכרת שחייתי בזמנו באשרם שהיה קהילה רוחנית שהקדישה את החיים לתרגול, לתרגול מאוד אינטנסיבי, חיי תרגול מאוד אינטנסיביים של כמעט לגמרי ניתוק מהעולם, כמעט לגמרי הפרדה בין גברים לנשים. כל הפעילות היומית הייתה מוקדשת לתרגול רוחני. קצת דומה לריטריט, רק שחיינו שם הרבה שנים ביחד. והיה חבר קהילה אחת שהוא חלה מאוד, ואז הוא בעצם התחיל בתהליך פרידה. תהליך פרידה מהחיים ותהליך פרידה מהקהילה. ואני זוכרת ערב אחד שהיה מפגש של הקהילה, והוא ככה ישב על הבמה ואמר לנו ככה ממש בחודשים האחרונים של חייו, אל תבזבזו את החיים שלכם, ככה עם היד, אל תבזבזו את החיים שלכם. עכשיו, זה היו חיים שכל רגע ורגע מוקדש לתרגול. חיים, חיים ש, שהתרגול הרוחני היה לב ליבו של ה, לב ליבם של החיים האלה, של החיים המאוד אינטנסיביים האלה. ועדיין הוא אמר לנו את זה. עדיין, כשהוא היה ככה על סף סיום, הוא הזכיר לנו מה חשוב בחיים. למה אנחנו רוצים להקדיש את הזמן שלנו, את המשאבים שלנו, את הזמן, את הכסף, את האנרגיה. אז אנחנו כאן באימון של לפגוש את רגע ההווה, בגלל שהחיים הם מתרחשים רק בזמן הווה. וככל שאנחנו נתאמן בלפגוש ולהיות בנוכחות עם רגע ההווה, כך גם החיים שלנו יקבלו יותר את הממדים שחלקכן כאן אמרתם שאתם רוצים שיהיו בחיים. אקר טולה אומר שיש כמה נקודות כניסה לרגע ההווה. הוא קורא לזה present moment awareness. מודעות לרגע ההווה, שזה להיות בחוויה החושית בלי הסיפור עליה. והוא טוען שאפשר לתאר את הפסקת החשיבה הכפייתית והבלתי רצונית כמהות של התעוררות רוחנית. הפסקת החשיבה הכפייתית והבלתי רצונית. הוא טוען זו המהות של התעוררות רוחנית. ויש נזיר, אני לא זוכרת כרגע את שמו, שתרגל המון 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 שנים וחזר למערב, ואז ראיינו אותו, שאלו אותו, מה הדבר הכי משמעותי אם אתה יכול במשפט, כן? אנחנו רוצים שיעמלקו לנו הכל, אינסטנט, במשפט, שאתה מסכם את כל שנותיך כנזיר. אז הוא חשב, 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 ואז הוא אמר, שאני כבר לא כל כך מזדהה עם המחשבות שלי. או שאני יודע שהמחשבות שלי זה לא אני. שאני לא מזדהה עם המחשבות. בבודיזם יש את מונח שנקרא יאטה בוטה, שזה לראות את הדברים נכוחה. לראות את הדברים כפי שהם באמת. לראות את טבע התודעה, את טבע העצמי ואת טבע הדברים. כפי שהם באמת ולא כפי שאנחנו מלבישים עליהם סיפורים ופרשנויות וקריינות והשלכות. יש משפט נורא יפה שאמר מאסטר דוגן, מאסטר זן מהמאה ה-13. הוא אומר, להכיר את הבודה זה להכיר את העצמי. להכיר את העצמי זה לשכוח את העצמי. לשכוח את העצמי זה להתעורר לכל הדברים. אז יש כאן הרבה, זה, קודם כל להכיר. להכיר את הדבר הזה, את הישות הזאת שאנחנו קוראים לה אני. כמה מעט אנחנו בעצם מכירים. יש ככה אולי כל מיני שכבות, כמו שכבות של עוגה בעצמי הזה. ואנחנו אולי מכירים רק את הלמעלה, את הקצפת או את הדובדבן, גם אם זה לא מרגיש לנו כל כך מתוק, המחשבות, הרגשות, ויש עוד שכבות של העצמי. ואחרי שאנחנו מכירים את העצמי, הוא אומר לנו לשכוח את העצמי. ומה הכוונה לשכוח? הכוונה לא לאחז, לא להזדהות, לא להתאמה עם תכני התודעה. שזה בדיוק מה שאנחנו, באימון הזה אנחנו כאן. ואז הוא אומר, לשכוח את העצמי זה להתעורר לכל הדברים. כשאנחנו פחות בהזדהות ופחות בהתאמות עם התכנים של התודעה, משהו אחר יכול לקרות. משהו אחר קורה. אני רוצה לסיים עם שיר שאני מאוד אוהבת, של רומי, משורר סופי, גם כן מהמאה ה-13, חלק מהשיר, זה שיר ארוך. והשיר הזה הוא נקרא מה שאין כאן. אני שמה פעמיי על הדרך הזאת, קראו לה אהבה או ריקות. אני רק יודעת מה אין כאן. זרעי טינה, חמדנות, דאגה לגבי תוצאות, פחד מאנשים. אז הוא מתאר בעצם כאן בכמה מילים ספורות ופואטיות את פירות התרגול. הוא אומר, אני כאן על הדרך הזאת. לא משנה איך נקרא לדרך. אם זה הדרך הסופית, הדרך הבודיסטית, הדרך היהדות, האסלאם, שמניזם. אני רק יודע מה הם פירות התרגול. ופירות התרגול הוא באופן מאוד יפה לא מונה מה התווסף, מה למדתי מהתרגול. הנה אני כבר מתרגל, מתרגלת כך וכך שנים, הנה עכשיו יש לי יותר מזה ויותר מזה ויותר מזה. לא, הוא אומר מה אין, מה נשאר. זה הרבה פעמים החוויה בריטריט שאנחנו שוב ושוב, האיסוף הזה למה שעכשיו, ואין צורך להוסיף עוד ידע מבחוץ. פירות התרגול נחשפים ומתגלים מתוכנו. אז הוא אומר, הוא מונה מה נשאר. זרעי טינה, חמדנות, דאגה לגבי תוצאות, פחד מאנשים. כן, דברים מאוד טבעיים, מאוד אנושיים. אבל יש בהם דוקה, יש בהם אי נחת. זה נשאר. ואז הוא ממשיך ואומר, ציפור היוצאת לחופשי, אינה חוזרת בשביל השאריות שנותרו על רצפת הכלוב. אחרי שהתרגול נותן לנו את המתנות שהוא נותן, שהוא כל הזמן ממשיך לתת לנו את המתנות האלה, אבל ככל שהוא נותן יותר ויותר, והתחושת הביטחון בדרך הולכת וגוברת, האמון, מתוך ניסיון, לא מתוך שמישהו אמר לי, אלא מה החוויה האישית שלי, כמו שציטטתי קודם את הבודה, שאומר, בתוך הגוף והתודעה האלה, מתוך החוויה האישית, אפשר להביא קץ לאי נחת. אז אנחנו כבר לא מתגעגעות ולא מתגעגעים למה שנשאר. ציפור שיוצאת לחופשי היא לא חוזרת בשביל השאריות שנשארו על רצפת הכלוב. היא חוגגת את החופש שלה. מקרוב אני גשם, מרחוק ענן של אש. אני נדמת כחסרת שקט, אבל אני שוהה במנוחה עמוקה. ענפים רוטטים, השורשים דוממים. הענפים של עץ רוטטים ברוח, אבל השורשים שקטים ויציבים. אז משתמש בדימוי הזה. הרבה פעמים משמשים במסורת בדימוי של כמו ברווז ששט על המים, או ברבור ששט על המים, ובחוץ כשמסתכלים רואים רק איזה מין יופי שלב ואצילי כזה, שט על פני האגם, אבל מתחת הרגליים שלו ככה. אז כאן זה דימוי בעצם הפוך, שהענפים רוטטים ברוח, אבל בעומק יש שקט. זה התיאור של התרגול. אני יקום בתוך חופן אפר. יש שיר של בלייק, שרק הרגע האסוציאציה הזאת עולה לי, אז אין לי אותו, של ויליאם בלייק, על לראות את היקום בתוך חופן אפר. אני יקום בתוך חופן אפר, שלמה, גם כשנהרסת לחלוטין. שלמה, גם כשמתפרקת לחלוטין. ואולי אנחנו, יש לנו קצת טעימה מהדברים האלה כאן בריטריט. שאולי יש רגעים של תחושה של התפרקות מוחלטת. אבל אולי מתחת יש איזושהי חוויה רגעית אפילו של שלמות. כן, משהו מתפרק ומשהו נשאר שלם. כן, יש שערה, הענפים בסערה, יש אולי ברקים ורעמים ורוחות וגשם וברד, אבל השורשים יציבים. אני יקום בתוך חופן אפר, שלמה גם כשנהרסת לחלוטין. אני איפשהו עבודה לרוח. איפשהו עבודה לרוח. אפשר לחשוב אולי הוא התכוון לרוח, לרוח באמת, אולי לרוח כמטאפורה. מה זה להיות עבודה או עבוד לרוח? אולי זה מדבר על התמסרות. בואו ניקח כמה רגעים של שקט משותף.